הגענו לדף קופתת עמוד א' במשנה למעלה, מקבל סדה מחברו לשנים מועטות, כלומר פחות משבע שנים, לא יזרן הפשטן, ואין לו בקורות שקמה, כלומר לא יזרע את הפשטן, זרע הפשטן מכחיש את הקרקע, והקרקע לא חוזר לקדמותה עד לאחר שבע שנים, אז בעצם אם הוא מקבל פחות משבע שנים, לא יזרן הפשטן, וגם אין לו חלק בקורות עץ השקמה שגדל בתוך השדה, כי העץ לא חוזר ומצמיח ענפים שרואים לקורות פחות משבע שנים, כלומר השקמה הוא עץ רק שקוצצים את הענפים שלו לקורות בניין, אחרי זה חוזרים הענפים וגדלים עד שאפשר לקצוץ אותם שוב לקורות. מכיוון שאין הענפים חוזרים ונעשים קורות אלא לאחר שבע שנים, יוצא שאם יקצוץ החוכר את הענפים, הוא יחזיר את עצי השקמה בסוף תקופת החכירה במצב גרוע יותר מה שקיבל אותם. ממשיכה המשנה, אבל אם קיבלה ממנו לשבע שנים, שנה ראשונה יזרן הפשטן, אם ירצה יכול בשנה ראשונה לזרוע פשטן, כי הקרקע אכן תחזור לקדמותה בשנים שנותרו עד סוף תקופת החכירה, הבעל הקרקע לא יפסיד שום דבר, וגם יש לו קורות, יש לו חלק בקורות עצי השקמה, מותר לקצות אותם בשנה ראשונה של התקופה הזאת, כי הענפים יחזרו ויצמחו לקורות לפני שיחזיר את השדה לבעליה. אומרת הגמרא, אמר רבי, בקורות שקמה אין לו, אבל בשבע שקמה יש לו, אמנם אין לו חלק בקורות השקמה, אבל בשבח שקמה יש לו. לכן הם השביחו עצי השקמה במשך תקופת החכירה, שמים עומדים כמה נשתבחו, והחוכר נוטל, נוטל את השבח הזה לעצמו. כי השבח של השקמה נחשב כמו פירות השדה, ולחוכר מגיע כל הפירות שמוצא השדה במשך השנים הללו. כך דעת הבאי, ורב אמר לו, אפילו בשבח שקמה אין לו. אין השבח של האילנות נחשב כפירות, אלא כגוף האילנות, וכמו שאמרנו, אין לו בגוף האילנות. עומד גם איתי ומקשה על רב, הגמר מקשה על רב מקבל שדה מחברו, והגיע זמנו לצאת ממנה, שמים לו. מה אליו שמים לו בשבח שקמה? הרי זה בדיוק מה שאומרים, שמים לו. שמים לו, כלומר, את שבח שהשביח השקמה. עומד גם לו, שמים לו ירקע וסילקה. את ערך הירקות והסדק שגדלים כעת בשדה, שנחשבים בוודאי כפירות השדה. עומד גם ירקע וסילקה, נעקור ונשקול, מה זאת אומרת? זה הרי, זה שלו, יעקור אותם חוכה, לפני שמסתק, ויקח אותם עצמו. למה צריך להעריך פה? כמה הם? אלא בדלומת יום הדשוק, הכוונה מכן שהבשילו הירקות, והסתיימה תקופת החכירה, עדיין לא הגיע יום השוק. אז החוכר לא יכול לעקור אותם שהם יתקלקלו לפני שיוכל למכור אותם, לכן יכול החוכר להשאיר בקרקע ויתור אחר את הערכם של הפירות אחרי ששמיעו אותם מבעל הקרקע, כפי שהם שווים ומחובר לקרקע. עוד קושי על רב התשמע מקבל סדה מחברו והגיע שביעית שמים לו, שביעית מיקה מפקה הרע, למה כשמגיע בשביעית שמים לו? הרי שנת שביעית מפקיעה את הקרקע ממי שמחזיק בה, הרי שביעית אוסרת עבודת הקרקע, לא מפקיעה את הקרקע, אז למה שמים אותה? אלא אם מקבל סדה מחברו והגיע יובל שמים לו, למה שמים אותה? אלא מדובר על יובל. כיוון שביובל חוזרות כל השדות הבעליהם, שמים אותה לפני שהיא חוזרת לבעליה. והקטה עומדת ממה גם יובל? יובל מי מפקע קבלנות? יובל מפקיע קבלנות? הרי עד רבה, לצמיתות אמר רחמנה. מה שם הפסוק שהארץ לא תמרחה לצמיתות, שלא צוותה התורה להחזיר שדות ביובל, אלא מקרה של מלא שנת היובל, השדות היו חוזרות בעצם, היו שייכות לקונים לצמיתות. שדה שיש פה חכירה, גם בלי שנת היובל, גם בשנות היובל היא חוזרת לבעליה בסוף תקופת החכירה. וזה לא אומר התורה שיפקיע חובת השדה מיד החוכר. אז למה אמרנו שמי שמקבל שדה מחברו והגיע שביעית או יובל שמים לו? אלא אם הלוקח שדה מחברו, זה הכוונה. אדם שקונה שדה מחברו והגיע יובל שמים לו. כלומר, איך מסבירים את הברייתא? הכוונה שמים את מה שהשביחו האילנות שהיו בשדה, ואת השומה הזאת מחזיר בעל הקרקע ללוקח. עכשיו, מכיוון שצריך בעל הקרקע ישלם לוקח עבור שבע אילנות, מוכר שאין השבח הזה נחשב כגוף הקרקע, אלא כפירות השדה. כאשר רבא שהוא יחשיב את מה שמוציא השקמות כגוף האילנות. אלא וחיתי מהחנמי, אולי פה מדובר פה על שמים בירקע וסילקה, סילקה וירקע ביובל הפקר ההוא. הרי ביובל הירקות והסלק הם הפקר. הרי הם הפקר, לכן ודאי שלא בעל השדה צריך לשום אותם, אלא שבח שקמה, צריך להגיד שזה שבח שקמה, כאשר רבא. אומרת כבר תרגמה אביי אליבא דרבא, אביי הסביר לפי רבא, אפשר להסביר את הברייתא כך. שעניית המדמר קרא, שונה שם עניין יובל, נאמר, ויצא ממכר בית ביובל. משאנו עומדים שלגבי דיני יובל, ממכר חוזר, שבח אינו חוזר, ממכר עצמו לבעלים חוזר, אבל השבח לא חוזר. למרות שהוא נחשב כגוף הקרקע ולא כפירות. רק השדה, ממכר חוזר, זאת אומרת רק השדה בעצם, כפי שהייתה בשעת המחירה, חוזר ליובל, אבל השבח שנשתבחה השדה במשך הזמן, למרות שנחשב כגוף הקרקע ולא כפירות, לא חוזר. אבל לגבי חוכר שדה שלא נאמרה הגזירת הכתוב הזאת, אז גם שבע החיננות חוזר לבעלים מכיוון שדינו כגוף הקרקע, כך אפשר להסביר לדעת רבה. אומרת רבה, ונימר מן אדרבה, נלמד מזה. למה לא לומדים את דינו של החוכר מיובל? גם החוכר נוטל את השבח ולא הבעלים, כדינו שמחזיר שדה בשנת היובל. אומרת, תם זביני מעל יהו, שם השדה נמכרת ללוקח במחירה גמורה. הרי כשמוכרים קרקע, גוף הקרקע הוא שלה לוקח. לכן כל שבח שהשביח השדה עד היובל שייך ללוקח. ויובל הפקת את דמלקו, יובל בא, מה שחוזרת בשדה לבעלים ביובל זה בגלל שהמלך הקדוש ברוך הוא הפקיד קיינו שלה לוקח. כלומר, כל מה שמבואר בפסוק זה שלא הפקיע התורה אלא את הממכר עצמו ולא את השבח שהשביח. לכן שייך השבח ללוקח. אתה לא יכול לגבי חוכר, הרי גוף הקרקע מעולם לא שייך לו. לכן זה אי אפשר ללמוד מזה. לכן אם נחשיב את השבח אילון כגוף הקרקע, נדע שהחוכר השביח את הקרקע של המחקיר. ולכן אין סיבה שאיתו לחוכר שבח זה לעצמו. רבה בקבל ערה להספסטה, הוא קיבל סדק לזרוע באספסטה. קדחו בה תעלית, צמחו בנטיות של דקלים קטנים, במקום שהיה ראוי לזרוע אספסטה. כי כמסתלק, כאשר הגיע זמן להסתלק מהשדה, אז אמר לו רפאפה, הבו לשבח, תנו לי את השבח, את 100 נטיות שצמחו בשדה בשנות החכירה. הגמר מקשה תנת רפאפה, אמר לרב שישה ברידי רבידי לרפאפה, אלה מעטה דיקלה ועלה מהכנה מדבי מעל שפחי. תתון שמגיע לך דמי נטיית הדקלים, אם היית חוכר דקל לפירותה, מה שכתובת החכירה, הגזע היה מתאבא, של הדקל היה מתאבא. גם היית תובע את השבח הדקל, אני פשוט שלא מקבל אלו את הפירות. מה שונה הדקלים שצמחו בשדה, מהדקלים שהשביחו, שאת תובע את השבח. אמר לרפאפה, אתם לאו הדעת הדעה הכי נחית, הרי שם המקבל שדה הדקל לפירותיו, לא יורד לשדה על דעת ליטול את השבח האילן, אלא לדעת הפירות עצמם, וכן לא נוטל דמי השבחת האילן, אבל כאן, הדעת הדעה הכי נחית נא, ירדתי לשדה על דעת ליטול כל מה שיצמח בו את השדה, גם הנטיות שצמחו בשדה שייכות לי, וכמענו בדבר כהבאי, שאומר שבח שקמה יש לו, לכן רצה הרפאפה ליטול גם את השבח של צמיחת הדקלים, הרי רבה שאומר ששבח השקמה נחשב כגוף הקרקע ולא כפירות, לא היה מגיע לרפאפה ליטול את שבח הדקלים. אומרת, אפשר להגיע אפילו תמקי רבה. הטעם לתפסידה. במקרה של השקמה, אין החוכר בעצם מפסיד מה שהשביח השקמה. כי השבח לא מונע ממנו לחרוש ולזרוע. אבל לכן רבה אומר לא. אבל כאן במקרה של הפאפה יקפסידה. יש לו הפסד מצמיחת הדקלים. שבכל מקום שהם צורכים, לא יכול לחרוש ולזרוע. לכן אומר הפאפה, שמקרה זה גם רבה יודע שמגיע לחוכר את מי שבח העצים. מקשה לרב שישי אמר לי, מה הפסדתך? מה הפסדת מזה שצמחו שם דקלים? יד עדי אספסטה, הרי מקום זריעת אספסטה שכל יד עדי אספסטה וזיל, תול את דמיו של האספסטה שהיה יכול להגזיק, כלומר, למה אתה נוטל את השבח של הדקלים? תיקח את דמי האספסטה שיכולה לצמוח באותו מקום ולך. אמר לאנה, קורק מרישקה רבי, הרי באותו מקום, אומר הפאפה לרב שישה, הרי אני באותו מקום שצרקו הדקלים, הייתי מגיע לקרקום וכולי, שדמיו יקרים, לכן מגיע לי את כל דמי הדקלים, לא רק יד עדי אספסטה, לא רק משהו זול שיכולתי לגדל שם. אבל רב שישי אמר לו, אמר לרב שישי, בטענה הזו שהיית יכול לשתול שם קורקום דרישקה, גלית את התחת למשקל והסתל כאבלת. גלית את התחת שירדת לשדה על מנת לקחת עמך בשעת היציאה את כל מה שצמח בה, ולא נשאיר שם נטיות ועיתון את שבחן. לכן שקל קורקום הרישקה וזיל, אין לך דמי עצים בלבד, קח איתך את הקורקום. כלומר, תעקור את הדקלים, הרי צמחו במקום שהיית שוטל, ולך מכם שאחרי שתעקור אותם לא יהיה לך מהם דקלים חיים אלא עצים בלבד, לא תיקח אותם. לכן, באמת, כל מה שיש לך לקחת זה רק דמי עצים בלבד. ולא דמיים של דקל חי, כלומר באמת מגיע לך הרבה פחות. רבי ביבר הבאי קביל ערה ועדר לי משוניתה, כלומר קיבל שדה בקבלנות, ובאותו זמן גבו גבולות השדה כאין שן ההר, כלומר עלה סלע מתוך האדמה, זה על הגבולות, וקדחו בי זרדתה, כלומר צמחו רצי וזרדין על המיצר המוגבה. כי כמה הסתליק, אמר לו, הבו לו שבחי, כשהגיע זמנו להסתלק מהשדה, אמר לו רבי ביבר לבעלי השדה, תנו לי דמי השבח שנשפחה שדה מהעיצים שסמכו, אמר לפאפי, פשוט דעתי, עתיתו ממולי, בגלל שבת המשפחה ראועה, בעלת מום, כלומר הכוונה מבית אלי הכהן, שיש לך, יש לך מומים וכולי, אמריתו מול למעט, אז גם אתה עומד דברים עם מומים, הרי אפילו הפאפה לא אמר, אלא דעית להפסד, רק שיש לנו מקום שהפסד, היה לו הפסד מה שצמכו את גלים, מקום שהראו לזריעה, אבל כאן, החמה הפסידת יש לך, איזה הפסד יש לך מהעיצים שצמכו, לא תוסלה, הרי אין דרך לזרוע שם, לכן לא מגיע לך שום תשלום עבור זה. הגמרא מביאה פה עכשיו עוד סוג של עובד עבודת קרקע שלא אריס ולא חוכר. רבי יוסף אבליה הוא שטלה, היה לו שוטל קרם. כלומר היה צריך לנטוע את הקרם ולעבוד בו כאריס כל זמן שהקרם קיים, תמורת מחצית מפירות הקרם. שחי ושווק חמישה חתן וטה, נפטר השוטל, אישי אחריו חמישה חתנים שרצו להמשיך בעבודה שלו. אז אמר להם רבי יוסף, עדיינה חלש לחמישה עד עכשיו, כשהשוטל היה חי אדם אחד אחרי על הקרם, ועכשיו יש חמישה, עדיינה לא אבסו עמכי עד עדי, עד עכשיו לא היה שוטל סומך לאחרים שעשו את עבדה עבורו, ולא מפסידי ולא נגרם לי הפסד. האשתה, חמישה סמכו עד המפסידי, כל אחד מהחמישה יסמוך על חברו, ויגרם לי הפסד, זה כמו כדי רדבי שוטפי. לכן רבי יוסף סירב לקבל את חמשת החתנים במקום השוטל היחיד. אמרו רבי יוסף, איש הקילנו שבחי ומסתלקינו, אם תתלו את דמי השבח ששביח החם שלכם בקרם, תסתלקו מרצון מוטב, ואם לא מסתלקי, אנחנו בלא שבח, אסלק אתכם בלי שבת דמי השבח ששביח השוטל. דאמר רבי דוד תמר אבונה, ויתם רב נחמן, היי שתל דשרחי ויורשים דילי מסלקן לו בלא שבחה. אם השוטל מת, היורשים שלו מסתלקים מהקרן בלי תולד מהשבר, השבר שהשביח מי שהוריש להם את זה. כלומר, רבי יוסף הציע להם כביכול שלא מהדין להביא להם את זה כדי שיסתלקו. אבל לא אומרת, כלומר, לאב מילדי, זה לא נכון. כלומר, לא אומר רבי דה רבונה וכו' את הדבר הזה, אלא אם את השוטל חייב על הקרן לשלם את מהשבח, כל מה שאמר רבי יוסף ככה זה רק להבחין אותם שיסתלקו מהקרן מרצונם. או ביאן שוטל כרמים, הוא שתל דאמר לו, מעשה בשוטל כרמים שאמר לבעלי השדה, אם הפסדין המסלקן, אם אגום לכם הפסד, אסתלק מהכרם. ואכן האפסיד, השוטל בעצם הפסיד חלק ממה שכבר השביח הכרם. אמר רבי דה מסתלק בלא שבחה, לכאורה השוטל הזה מסתלק בלי תולת השבח שהשביח. כשאמר שהסתלק אם הפסיד הכרם, התכוון שהסתלק בלי תולת השבח כלל. הרב כאן אמר לו, מסתלק ושקיל שבחה. הכוונה הוא מסתלק, אבל הוא מקבל את דמי השבח שהשביח. כשהוא אמר שהסתלק, התכוון שהסתלק בעל כוחו. לא ויתר על השבח שהשביח. ומודה רב כהנא די אמר אי פסיד המסתלקן בלא שבחה, אם אמר שוטל מראש אם מפסיד הסתלק מהקרן בלי תול שבח כלל, אז אכן מסתלק בלא שבחה. הרב אמר לא, גם הוא אמר את זה שהסתלק בלי שבחה, זה אסמכתא, זה אסמכתא, זה גוזמה. הוא אמר את זה, הוא לא אמר את זה ברצינות, ואסמכתא לא קנה, אסמכתא לא קונה. הוא אמר לו רבה, מה ישנה ממה שלמדו במשנה בקוף ד', אם הוא עביר ולא עביד, כותב אריס בשטר אריסות, אם אני אניח השדה בורה ולא הבנה אותה כראוי, אשלם במיטב, אשלם במיטב, שם אז לא אסמכתא, הוא צריך באמת לשלם. אומרת מה אתה, מה הייתי אפסים משלם? הוא שלם רק את מה שהפסיד לבעל השדה. בזה שלא עבד כראוי, אבל האחר מה הייתי אפסים מנקיני? מזה מה שהפסיד השוטל לבעל הקרן ודאי מנקינו מחלקו בשבח, זה ברור. הוא לא מכיר לשבח על החלק שהוא הפסיד, זה פשוט. וידע חייביל, אבל את השאר, את הנומה שנותר, צריך לתת לו. ההתחייבות שלו להפסד, בעצם, הוא לפי מה שהזיק. אבל מה שהוא התחייב להפסיד יותר, הוא אמר שלא יקבל בכלל שבח, זה באמת האסמכת, וזה הגוזמה. עוד מעשה בעניין שוטל שהזיק, רוניה שתל את רבינה אבא, רוניה היה שוטל של רבינה, אף סילו גם בהפסד הכרם, סלקי, רבינה סילק אותו מהכרם, ראת אלה כמה דרבה, בא רוניה לפני רבה, אמר לי, חזי מר, מי כאבד לי, ראת הרי אדוני מה עשה לי רבינה, אמר לי, שפיר וטוב עשה שסילק אותך, אמר לי, הלו התרבי, אבל הוא לא, הוא סילק אותי בלי התראה, בלי עזרה, אז אמר לו, אמר לי, לא צריכה התרתות, לא צריכה התראה, למה רב לתעמיד, אמר רבה, מקרי דרדיקה שתל הטבח ואומנה, וספר מטה כולם כמותרים ועומדים דמי. יש מקצועות שכבר הם נחשבים כמותרים ועומדים, כמוזרים. מי זה? מה קרידרדיק הם למד תינוקות? שוטל, שטל, הטבח, הטבח, מוהל, אומן הזה מוהל, וספר דמטה, ספר העיר, ויש גורסים, הכוונה סופר העיר, כלומר סופר סתם, כולם כמותרים ועומדים דמי, כל אלה נחשבים כאילו יתרו בהם שלא יקלקלו, אם קלקלו מסלקים אותם בלי התאה, כי אי אפשר לתקן את הנזק שגרמו. למד תינוקות, לימד טעות, הטעות הזאת משתרשת. שוטל קרמים, שלא נתן את הגפנים כראוי, אי אפשר להוציא את הגפנים פירות, כפי שהראוי להם, הם היו שוטלים כמו שצריך, טבח שניבל בהמה, גם אם ישלם את דמיה, בכל זאת לא יוכל לתקן את הבושה שנגרמה לבעל הבהמה, שלא בשר להכין לאורחים וכדומה, אומן או מוהל, שלא מוצץ את הדם כראוי, וסכם בזה את התינוק, מובן לא יכול לתקון וכדומה, וגם ספר שמגלח שרות יותר מדי לא יכול לתקן את הבושה שנגרמה, או שיש מסבירים שדובר באמת, סופרי, גם סופר התואם בכתיבת ספר, עלולה לגרום הפסד שלא חוזר, כשטעויות שאי אפשר לתקן אותם וכדומה. כלל דמילדה כל פסיד הזה לא מהדה, כל הפסד שלא חוזר, אי אפשר לחזוב לתקן אותו, כי מותרים ועומדים דם, נחשבים כאילו כבר יתרו בהם, שיסלקו אותם אם יקלקלו, ואם אכן קלקלו אפשר לסלק אותם מיד בלי התראה. ההוא שתלה, דאמרנו, היה המעשה בשוטל קרמי, אמר לבעל הקרם, יהבו לי שבחה, יתן את השבח, תבין למסק לעבד ישראל, אני רוצה להסתלק מעבדת הקרם, לעבד לארץ ישראל, עד לקם דרפה בבר שמואל, אמר לו, הבו לי שבחה, תנו לו את השבח, ששבח הקרק, על די הגפנים שהוא שתל. אמר לי רבה, אי הוא אשבח, ארה לא אשבח, רק הוא השביח את הקרקע, אבל הקרקע עצמה לא השביחה. השוטל לא שתל אלא נטיעות קטנות או זרעים, ולא הקרקע גרמה לצמיחה שלהם. למה ייטול את כל דמי השבח? אמר לי, אנא פלגה דשבחה כמינה, כל מיני שמתכוונתי, זה חצי מהשבח, כפי שנטל מהפירות, לפי שהסתלק. אמר לי רבה לרפא בר שמואל, עד עדנה ושקיל בעל הבית פלגה ושתל הפק, אבל עד עכשיו, שעבר השוטל בכרם, זה היה כל אחד מהם בעל הכרם והשוטל נותן מחצי מהענבים. כלומר, כאילו חצי הכרם שייך לבעל הכרם וחצי עוד שייך לשוטל, אבל השוטל עבר את כל הקרן כמשפט האריסים, אבל עכשיו שיסתלק, בא לי מיטב מנעת להריסה, יצטרך בעל השדה, למסור את חלקו להריס אחר שיעבוד בו, ודרך האריסים ייטול שליש מהפירות. יוצא שבעל הקרן יצטרך לשלם להריס שליש מהחלק שלו, ומכיוון שבגללו בעצם מחמת הסתלקותו של השוטל מפסיד בעל הקרן מחלקו, למה יקבל השוטל את כל חציו באופן שלם? אמר לריבה דה שפחה כמי בית התכוונתי לרבע מהשבח. עכשיו מה הכוון לרבע מהשבח? סברה הבאה של ימים, הריבה הוא דה דנקה. רבע מהחלק הנשאר לבעל השדה אחרי שנותן שליש מהפירות הכרם להריס. כלומר, רבע משני שליש הכרם שנשאר לבעל הכרם. זה שישית מכל נטיעות שבכרם. נניח אם נטל, אם שתה על שישה גפנים השווים שישה דינרים, יוצאים מהם שני גפנים, שליש מהשבח עבור האריס, נותרו לבעל הכרם ארבעה גפנים השווים ארבעה דינרים, מהם ייטול השוטר דינר אחד, דמי גפן אחד, שהוא שישית מכל הכרם, ודרך זה אין בעל הכרם מפסיד כפי שהתבאר. אמר רב אמנון ברייד רב נחמוי, באתר דשתי שתה לפלגה, במקום שנותן השוטר מחצית, אריס הטילדה ואריס שליש, היי שתה לדבי להסתולוקי, אותו שוטר שרוצה להסתלק, יעביר לשפחה, ומסלקים עליהם, נותנים לו את חלקו בשבח ומסלקים אותו. כי איך זה לא נמתי ההפסד לבעל הבית, מחשבים את השבח שמגיע לו, שלא יפסיד בעל הבית. מה הכוונה? אם אתה בשלום ריבה ודנקה, שפי, אם אתה אומר שלא איתו להשוטל, אלא רבע מהחלק שנותר לבעל הכרם, אחרי שנותן השליש להריס, כמו שאמרנו, אז הכל מובן. שאמרנו, זה 60 מכל הגפנים. לפי החשבון זה, איתו להריס פירות שני גפנים, שליש מכל הכרם. השוטל איתו לדינר אחד, שהוא בעצם דמי גפן אחד, זה שישית. ולבעל הכרם יישארו פירות שלושה גפנים, כפי שנותן עד שיסתלק השוטל. אז זה שאין השוטל נוטל כלום מחלקו של בעל הבית, ובעל הבית לא מפסיד. אמרת רבע ממש, אם אתה באמת מדובר שאיתו רבע ממש מכל הגפנים שבקרן, אז כמעט אלה הפסיד לבעל הבית, פעל גדנקה יפסיד בעל הבית מחמת השוטל, חצי מהשישית מערך פירות הכרן. נגיח אם תול השוטל דינר וחצי, דמי גפן וחצי רבע מהכרן, והריס איתו לשליש מהכרן, זה שני גפנים, לא יישארו לבעל הכרן, אלא שניים וחצי גפנים, שהוא חצי גפן, חצי משישית הכרן, פחות מה שמקבל לפני שהסתלק השוטל, כי לפני כן היה שישה, היה מקבל שלושה, אלא מוכר שאין השוטל נותן על השישית מהכרם, ולכן מדובר פה על הכרחי שהוא כבר נתן של שליש להריס. אבל אמר לו רווח, הברית רבי יוסף לרווח, שבילים לי אמנתי לך אבל להריסה, אתה תיתור לחלק שהיית נותן תמיד בגפנים, שלושה גפנים, ותמסור אותם להריס שיעבוד בהם, ועלי לנקות מחלקי מה שמגיע להריס, עבור אותו בחלקך, לכן אם אתה תיתור שלושה גפנים, תמסור חצי מהכרם, תמסור אותו להריס, ועד שתיתור ועוד תיתור, מחלקי רבע מהקרן, גפן וחצי, נצטור גם אותו להריס, כדי שיעבוד בארבעה וחצי הגפנים, מתוכם ייטול שליש, שזה גפן וחצי, וישארו שלושה, ואנה מה תדעי לי, מה בבינה יביד נבי, ואני בחלק שנותר לי, כלומר רבע שנותר, שהוא בעצם שווה דינר וחצי, ולא אחד, עשה קרסוני, אם ארצה, אם כן נותן למישהו אחר, ויורד לשם, ויוריד לשם הריס, אם ירצה וישלם לו שליש, על חשבונו, אם הוא רוצה, כי אני לא חייב בזה, מכיוון שכבר מחרתי אותו והסתלקתי ממנו. אם אתה תרצה, תוכל לקנות ממני, ובעצם, אחרי שקניתי ממני, אתה יכול להיות שלך, אתה יכול להוריד שם הריס, תשלם לו מחלקך. אם אין להפסיד לך כלום, שהרי אתה אותו חלק היה שלי, מכיוון שהרי מעולם לא נתת ממני פירות. יוצא שאם איתו לשוטל רבע מכל הכרם, לא יחסר לבעל הכרם מחלקו כלל, כמו החישוב שאמרנו, שיכול לקבל שלושה, כמו שהיה צריך לקבל לפני כן. אז אמר לו, רבה שמקבל את הקושה, אמר, כמעט לשחיתה קודשים, אתה ואק שלי. כשתגיע למסכת צבחים שעוסק בשחיטת קודשים, אז בוא תקשה לי ותן לך, אתן, אשים לב לתרץ את הקושיה שלך. כלומר, בגלל הקושיה אני בעצם חוזר מה שאמרתי בתחילה, והשוטל אחרי נוטל רבע מכל הכרם. אומנם יש אומרים שמסבירים לא ככה. ככה רש"י מסביר פירושו הראשון, אבל יש הראש מסביר שרש"י לא מקבל את הקושיה של רווחה, מכיוון שהקושיה שלו בנויה להנחה שיש לשוטל קניין בגוף הגפני, והוא יכול בעצם לקרוא אותה למי שירצה. אבל זה לא מדויק, אלא השוטל עבד בכל הכרם עבור בעל הכרם, ולא היה לו חלק בגוף הגפנים, אלא פירות שהוציאו. לכן, כאשר הוא מסתלק כעת, צריך בעל הכרם להוריד במקומו אריס לכל הכרם. לא רק לחלק שהשוטל עבד בו עבור בעל הכרם. הוא שלם לו שליש מכל הכרם, ולכן צריך לשלם לו שוטל. וזה מה שהוא התכוון בעצם להגיד, כי מנית לשחית על קודשים, אתה אק שלי, כלומר, אדר, ולא מקבל את תקושתך, כשתגיע לקודשים, אז תקשה לי, כלומר, התכוון לדחות אותו. הגענו לקראת סוף קופתת עמוד ב', ונראה את המשך בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.